אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
פרופסור יובל חלד, אלן.
שלום, שלום לך דוד.
מה נשמע?
תודה רבה.
תראה, ראיתי, שמעתי אותך בערב של שאלות, תשובות שהקהל גם שאל אותך. לפני זה נתת את האני מאמין שלך, כתבת גם ספר, מדע הרומזיס, אתה תכף תספר לי על הספר, אבל אני רוצה להציג אותך. אתה פיזיולוג מאמץ, מומחה בינלאומי בפיזיולוגיה אינטגרטיבית, פיזיולוגיה של המאמץ, אתה בין השאר גם משפטן.
נכון.
וזה מוביל אותי לשאלה הראשונה. כתבת בספר על סטרס. סטרס שבפעמים רבות הוא סטרס חיובי. יש כזה דבר בכלל, סטרס חיובי?
בהחלט. זה המסר שרציתי להביא לאוכלוסייה. סטרס נתפס כאיום. אנחנו, כשמדברים על סטרס, אני בסטרס, הוא בסטרס, זה גורם למחלות וכולי. סטרס זה מנגנון שהגוף לומד להגיב עליו. זה איום מסוים על הגוף, שיש לנו מערכות פיזיולוגיות שנועדו.
שמתחילות להפריש.
כן, מפרישים הורמונים, אדרנלין, קורטיזול. התאים שלנו מגיבים לסטרס. וכאשר הסטרס הוא סטרס קשה מדי, או נמשך לזמן ארוך מדי, הוא כבר מתחיל להזיק למערכות הגוף שלנו, לכל מערכות הגוף שלנו. אבל הגוף שלנו מורכב ממערכות בעלת יכולת הסתגלות, אדפטציה לסטרס, והמדעי האבולוציה, מדעי הפיזיולוגיה, מלמדים אותנו שהגוף שלנו מתפתח, גוף, נפש, קוגניציה, אך ורק באמצעות חשיפה למידה מסוימת של סטרס. אתה יודע, כשאדם הולך ללמוד בבית ספר, הוא נכנס לסטרס. כשאתה מתחיל ללמוד בלנגן בגיטרה, זה סטרס. כשאתה עושה פעילות גופנית, זה סטרס. כל סטרס כזה שהוא נמצא בתוך טווח, שאני קורא לו הסטרס הבריא, או הטווח ההורמטי, כמו שאני כותב על זה בספר, מה זה הורמזיס? הורמזיס זה לעורר. אתה מעורר את מערכות הגוף, להסתגל לסטרס הזה, ואתה הופך אותם להיות טובות יותר, חסינות יותר. וזה כל הרעיון במה שאני קורא לו סטרס בריא. יש לנו חוסר סטרס בכלל, ששם אין גירוי לשום דבר, ואז אנחנו לא מתפתחים. נדבר על זה למשל, שנדבר על המוח הגמיש, על השריר. יש לנו סטרס בתחום האופטימלי, שם זה הסוויט פוינט שלנו, נקודה מתוקה שאנחנו, שהוא מוסיף לנו, ויש לנו סטרס כרוני או סטרס רעיל, ששם כבר הוא גורם לנזק.
זאת אומרת, כל דבר שהוא קיצוני, הוא לא בריא. אנחנו יודעים את זה.
אנחנו יודעים את זה.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה, המדינה נמצאת בסטרס, האזרחים, המדינה, האזרחים. הסטרס הזה הוא נמשך, הוא לא עולה ויורד כפי שאתה אומר. הוא סטרס שהתחיל לפני תקופה, והוא ממשיך עדיין בעוד שאנחנו מדברים. איזה סטרס זה?
זה מאוד מעניין. אתה יודע, הספר שכתבתי עוסק במדעי הבריאות, מדעי הרפואה, מדעי הפיזיולוגיה.
מדעי ההתנהגות.
מדעי ההתנהגות. ואני מדבר שם באמת על הקור, על החום, על הצום, ואני מראה איך מה שאני קורא לו intermittent, כלומר לסירוגין, סטרס לסירוגין שאתה מאפשר, סטרס יועיל לנו, הקסם קורה במנוחה, ב-recovery. אתה הולך להתאמן, במנוחה אתה משתפר. אתה לומד למבחן, בשינה אתה לומד. אתה צם בהתאוששות מהצום. כל הדברים הטובים קורים לנו בהתאוששות מהסטרס. כדי שסטרס יהיה בריא, הוא צריך להיות סטרס במידה, לא גבוהה מדי, והוא צריך לאפשר את הריקאברי. עכשיו, זה מאוד מעניין השאלה שלך, כי ככה גם קורה בחברות, בארגונים וגם במדינות. אני טוען, לא הספקתי לכתוב את זה בספר, כי בכל זאת זה ספר על בריאות, אבל תודה על השאלה. גם חברות, גם ארגונים, כאשר הם נחשפים בצורה מדודה לסטרס, למין אירועים כאלה של אתגר, זה מלכד את החברות האלה. אבל אם הסטרס הוא עמוק מדי וכרוני מדי, אנחנו חורגים מתחום הסטרס הבריא, ולשאלתך, אני בהחלט חושב שמדינת ישראל, מה שמחזיק את המדינה הזאת כמדינה חזקה, לאורך כל כך הרבה שנים את העם היהודי, זה האתגרים שאנחנו כעם יהודי, כמדינת ישראל, נחשפים אליהם מדי פעם. מה ששונה הפעם, קצת היה בקורונה גם, דרך אגב, איזשהו פילוג ואיזשהם יחסים.
זה בדיוק את השאלה הבאה שלי, כן.
שמת לב שאנשים בקורונה התחילו כבר קצת לסנוע אחד את השני, זה היה too much, כרוניק, והיום מה שאנחנו רואים זה מאוד דומה, העולם שמסביבנו הוא מאוד מאוד דומה לתפקוד של התאים שלנו. היום אנחנו נמצאים בסטרס כרוני כמדינה, וחלק כאנשים כאנשים פרטיים, וזה כבר חורג מהתחום הבריא.
תשמע, אמרתי, אנחנו ננהל את השיחה הזאת, וכמובן כתבתי לי דברים, אבל זה מוביל אותי לשאלה הכרחית. האם גם אתה מרגיש, לפחות כמוני, שהקורונה, 3 שנים קורונה, הוציאה מאיתנו את הפחדים הכי קמאיים שיש, והיא עדיין משפיעה עלינו? האם, תראה, הממשלה הזאת קיימת, ואני לא נכנס איתך לפוליטיקה, קיימת 8 חודשים. הסטרס הזה שהיינו בזמן הקורונה נמשך כמעט 2.5 שנים. יצאנו מהקורונה, לפחות אנחנו מקווים, ואנשים התחילו לשלוח יד איש ברעהו. עד כדי כך, סף הגירוי של האנשים ירד בצורה כל כך משמעותית, שגירויים שפעם לא היו משפיעים עלינו, משפיעים עלינו מיידית. אדם עוצר בכביש עם הרכב שלו כדי לתת למישהו לעבור במעבר חצייה, וכבר מישהו יורד מהאוטו ואומר לו טיסה ומקלל אותו. דברים שלא ראינו, מקרי רצח שהולכים ומפחידים אותנו. לא היה כדבר הזה. האם זה פועל יוצא של הסטרס שחווינו בקורונה?
תראה דוד,
כי לי יש גם השערות שלי, אבל תראה דוד, אתה אני, פרופסור, לא אני.
תראה, אני מדען.
אתה מדען.
מדען כדי לענות על שאלה. השאלה ששאלת היא שאלה מדעית. היא שאלה שאפשר להגיד מה דעתי עליה, וזה אפשר לענות עליה מה דעתי עליה, אבל אני פה כמדען, וכשאנחנו כמדענים ששואלים שאלה, אנחנו צריכים שתהיה לנו...
אסמכתאות.
שיהיה לנו פרוטוקול מחקר, שתהיה קבוצת ביקורת, שנוכל למצוא קשר סיבתי. קשר סיבתי קיים, קיים גם במחקר, קשר הסיבתי, כדי שהיום עם כל הידע המסולף שקיים בעולם, להביא ידע מבוסס מדעית, אבל קשר סיבתי הוא גם משפטי, אתה יודע. אז קשה לי לתת לך תשובה מוסמכת לעניין הזה, אבל אני חושב, שהטפטוף הזה, ההרעלה הזאת, שקורית בעולם בכלל, שיש לה אינסנטיב שהוא אפילו לא מודע, של היום כולם יודעים הכל, כולם יכולים להגיד הכל, הכל פרוץ, התקשורת נשמעת בכל מקום, קורונה, משבר האקלים, כל הדברים האלה, שאני לא בטוח שהעוצמה שלהם הצדיקה את כל הסטרס הזה שנכנסנו אליו. זאת אומרת, היו פה אירועים, ולזה אנחנו קוראים בתפיסה הפסיכולוגית של סטרס, הפרספציה. איך אתה תופס את הסטרס? היו לנו אירועים בעולם, כאלה ואחרים, קשים לאורך הזמן, אבל הם לא בהכרח הגיעו כמו שמטופטפים היום. והסטרס שנוצר היום...
למעט מלחמת העולם השנייה,
נכון, טוב,
זה... שאנשים יצאו משם...
טוב, כי שם זה היה פיזי. זה כבר היה פיזי. לא היה צריך תקשורת, זה הגיע לכל
לא
מקום.
לא רק פיזית, גם נפשית, גם אנשים שלא היו
לא,
שם.
לא, כי זה הגיע אליהם פיזית, הם ראו את הדברים, ספגו אותם. אז האם לקורונה יש השפעה ישירה על זה? יכול מאוד להיות שכן. אבל אין ספק שמשהו בחברה שלנו...
השתנה.
הוא השתנה, ויש לזה גם סיבות אבולוציוניות. אתה יודע, אני כותב על זה בפרק הראשון או השני בספר שלי. אני קורא לזה מיסמאץ', יש חוסר התאמה בין עבור מה עוצבנו, גוף, נפש וחברה. עד לפני בערך 10,000 שנים היינו מלקטים וציידים, האדם שגר הכי קרוב אלינו, זה היה במרחק של אולי קילומטר או חצי קילומטר, ואז המהפכה החקלאית הכניסה אותנו למגורים מאוד מאוד צפופים, ואז התפתחו המחלות הווירליות, אז התפתחו המריבות על שטחים, אז יצרנו חברות סגורות, והאם האדם נועד לדבר הזה? אנחנו אנשים נודדים בכלל. אנחנו, והאופן שבו אנחנו עובדים היום, צמוד כל כך, בתוך משרדים, האינטראקציה, הישיבה בבית, התקשורת, אלה הם דברים שמבחינה אבולוציונית, אנחנו לא כל כך, אתה יודע מה אני אומר בשפה הכי פשוטה? קצת התבלבלנו. אם אנחנו נקרא את ספר היצרן של האדם, אנחנו לא בדיוק עובדים לפי ספר היצרן.
אתה פרופסור מן המניין, איש אקדמיה, יועץ, שימשת כפיזיולוג הראשי של צה"ל בחיל הרפואה בדרגת סגן אלוף, מדען ראשי ומנהל מכון הלר למחקר רפואי בשיבא, יועץ מדעי בתחום הרפואה, ראש התוכנית לתואר שני בחינוך לפעילות גופנית ובריאות במחלקה למדעים בסמינר הקיבוצים, וכמו שאמרתי, מחבר הספר, ספרים, בריאות מחוץ לתחום הנוחות, שעוסק בנושא ההזדקנות. יש לי כל כך הרבה מה לשאול אותך, אין לי הרבה זמן, אבל בוא נדבר קצת על פסיכולוגיה. אתה לא פסיכולוג, נכון?
אתה יודע שפיזיולוגים של מאמץ כמוני, שעוסקים במעטפת היכולות של האדם, לומדים המון על הפסיכולוגיה של גוף של האדם.
תגיד, הרבה מאוד מהאנשים שחוו מצבי סטרס קיצוניים, זה שינה להם, אני לא יודע את המבנה הגנטי, אולי אפילו, אבל זה שינה משהו בתובנות שלהם, וחלק מהאנשים, אמרנו קודם, הזכרנו קורונה, זה איץ איזשהו טריגר ששינה את האישיות שלהם. אני רוצה שתסביר לי.
אז תראה, קודם כל, אני אתחיל מהאמירה הראשונה, רק כדי לשים על השולחן, אנחנו לא יכולים לשנות את המבנה הגנטי שלנו. אנחנו לא יכולים לשנות את ה-DNA שלנו.
אתה יודע למה אנחנו יכולים?
אנחנו יכולים להשפיע...
אני יכול להפסיק בשנייה, אדוני הפרופסור?
בטח.
אני אגיד לך למה אנחנו כן יכולים. כי כשאתה לוקח היום סמים מסוג מסוים, אתה משנה, אתה יכול לשנות, את המבנה הגנטי שלך. אתה יכול ליצור בעיה כרומוזומית כתוצאה מלקיחת סמים מסוימים שמפרקים לך את המבנה הכרומוזומי.
כן, אני מסכים. מה שאנחנו יכולים לעשות זה לגרום לפגמים ב-DNA שלנו, למה שנקרא מוטציות.
זה שינוי.
זה נכון. אבל רוב השינויים שאתה מדבר עליהם, ואלה הדברים היותר קיצוניים, רוב השינויים שאתה מדבר עליהם ומתכוון אליהם, הם שינויים במה שנקרא האפיגנטיקה. זה איך אנחנו, איך מתבטאים הגנים שלנו. האם הגנים המסוימים הם פעילים או האם הם מושתקים? ובאמת חשיפה של האדם לסטרס כרוני, לאירועים כאלה של פוסט-טראומה, הם עלולים באנשים מסוימים שהם פרדיספוזד, שמועדים לעניין הזה, וגם פה זה מעניין שאנחנו מאוד שונים אחד מהשני, הם עלולים אצלם לגרום לשינויים שיבטאו מה זה בעצם פסיכולוגיה. זה בעצם שינוי במאזן הנוירו-כימי, החשמלי-כימי בראש, שקשור לשינויים, מה בסוף גורם להפרשת חומרים כימיים כאלה ואחרים, שינויים מולקולריים, שינויים בביטוי של גנים, ולכן זה פגיעה בסביבה הפנימית של התא, שגורמת לשינויים פסיכולוגיים כאלה. עכשיו, מה שקורה זה שהמוח שלנו משתנה. המוח שלנו משתנה בעקבות טראומות, מי יותר, מי פחות, מי בכלל לא, ובמדעי מה שנקרא ה-brain plasticity, הגמישות של המוח, אנחנו קוראים לזה rigidity, קשיחות. מרוב שנעשה שינוי במוח הגמיש הזה, שיכול להשתנות הרבה, השינוי שנעשה בעקבות הטראומה הוא כל כך קשה, שהוא כבר נשאר שם והופך להיות קבוע. וזה בדיוק המצבים שאתה מדבר עליהם, שבאנשים מסוימים הם יכולים להביא לפוסט-טראומה ולדיכאון לאורך זמן ולמחלות, ותדע שהמוח חולה, גם הגוף חולה. העסק הזה הולך ביחד. בסוגריים אומר, דוד, חשוב מאוד, שכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם כאן, אנחנו מדברים עליהם בממוצע. אנשים שונים אחד מהשני. יש אנשים שכל הדברים שדיברנו עליהם, מגיבים עליהם יותר, זה נקרא high responders, מגיבים ביתר, ויש אנשים שמגיבים פחות, או low responders. וזה קשור לחוסן, לרגישות וכו'. דברים למה, שאגב ניתן לאמן.
למה אדם שהוא אופטימי בטבעו וצוחק ומאושר חי יותר? זה גם מחקר שקראתי עליו ממש לאחרונה.
שאלה מאוד מעניינת.
מה יוצר אצלו את המצב שבו הוא, טוב, למה הוא אופטימי? יש כאלה, יש כאלה. אבל למה אדם כזה חי יותר שנים? למה הפיזיולוגיה שלו מתמודדת טוב יותר עם מצבי סטרס כמו מחלות למשל?
תראה, כמו שאמרתי לך, המפקח, הבקר על מערכות הגוף שלנו זה המוח. מוח בריא זה גוף בריא. אנשים שהם אופטימיים הם פחות דלקתיים, הם פחות מייצרים סטרס. סטרס מייצר דלקת.
אתה אומר בעצם שמחשבות מסוימות, מחשבות רעות, יוצרות סטרס שיוצר בגוף איזה שהם כימיות שיוצרות מחלות?
התשובה היא כן. ואתה יודע מה? פחות מדי מתעסקים בזה. אנחנו היום, הטיפול היום במחלות הוא טיפול מגיב מאוד מאוד מקומי, ולא פעם אני רואה את זה, כי אני גם נותן ייעוצים אישיים, גם חוקר. יש בעולם המדעי שקשור ברפואת הכאב למשל, אחוזים גבוהים, אני לא יכול להתחייב, אבל אחוזים של 70-80 אחוז בכאבי גב, אנחנו יודעים למשל, ש-80 אחוז מכאבי הגב, אין להם שום קשר למשהו שקשור באיזושהי פתולוגיה בגב, אלא זה קשור בהיבט נפשי. המוח שלנו כואב, והוא זורק את הכאבים האלה למקומות אחרים. זה לא אומר שאנחנו צריכים להתעלם מכאבים, אבל בהרבה מאוד מקרים, הכאבים, סף הכאב שלנו יורד, כשאנחנו במצב רוח רע, כשאנחנו בסטרס, אנחנו פחות חסינים, אז אנחנו חולים יותר. אתה יודע שסטרס מפחית את הפעילות של מערכת החיסון. סטרס כרוני מפחית את הפעילות של אנשים שהם בדיכאון, אנשים שהם ואנשים שהם יש להם חשיבה חיובית, לא פלא שהם חיים יותר בממוצע. שוב, מכיוון שהם פחות בסטרס, פחות דלקתיות, מערכת החיסון שלהם עובד טוב יותר. ולכן החלק הזה של ה-well-being שלנו הוא מאוד מאוד חשוב.
אני רוצה לספר לך משהו, אני רוצה את התובנה שלך. אדם מאופנת, דיברנו על זה קודם במשרד, ואני אומר לך את זה, כי ראיתי את זה, אדם מאופנת, הוא נמצא בעולם אחר, ואתה אומר לו, אני אגע בך באצבע, אבל אתה לא אומר לו, אני אגע באצבע, אתה אומר לו, אני אגע בך בברזל מלובן, וכשאני אגע בך, אתה תרגיש כאילו ברזל מלובן פוגע בך, ואתה נוגע בו באצבע, והוא צועק איי גדול, וקופץ ממקומו. ואתה יודע מה קורה לו אחר כך? הוא מקבל קביעה. אתה רואה קביעה על הגוף. תסביר לי.
את הקביעה על הגוף אני לא יכול להסביר לך. לזה אין לי הסבר מדעי.
לא, יש לי הסבר. אז אני אגיד למה לך. למה אדם אופטימי מבריא?
כן,
אבל הוא מבריא את עצמו.
כן, את הקביעה על הגוף לא? אני לא יכול להסביר לך, אבל אני כן יכול להסביר לך.
למה? הגוף ראיתי. מתגונן.
לא, בסדר, אבל קביעה על הגוף זה אומר שיש נזק מקומי. אני טוען כן. שהנזק הוא לא מקומי. התחושה הזו של הברזל המלובן, כפי שאתה אומר, היא לא קשורה בכלל ליד. היא ממש לא קשורה
למוח.
היא קשורה למוח. לכן הקביעה במרכאות היא תהיה במוח. זה כמו כאבי פנטום. אנשים שאין להם יד ומרגישים. אחרי זה מאוד קשור בתפיסה, בפרספציה. אם אתה אומר לאנשים מספיק פעמים שעכשיו רע, הם ירגישו לא טוב, הם ירגישו רע. ואתה יודע איפה משתמשים בזה? משתמשים בזה באפקט פלסבו. שאתה אומר לאנשים שיהיה טוב. לעומת שאת אנשים, אני רווי סיפורים שיזריקו לאנשים מים, ואמרו להם שיזריקו להם את החומר נוגד הכאב הכי טוב בעולם, והכאב עבר להם. וזה אפקט הפלסבו, אגב יש את האפקט ההפוך, שהוא אפקט נוסבו, שאתה אומר לאנשים שלא טוב,
כן, ואז הם נהיים חולים.
בדיוק. תראה, המוח שלנו הוא מדהים, ואנחנו צריכים, ורובנו אגב קצת מתעלמים ממנו, וזה מאוד, זה אמירה מאוד מעניינת, תחשוב שאנחנו מתעלמים מהמוח שלנו, זה מעניין, כי זה המוח שלנו, קצת מתעלם מעצמו. העמקה בדברים האלה יכולה לשפר את ה-well-being של האדם, וגם את הבריאות של הגוף.
תגיד, עד איזה גיל אדם יכול לחיות?
122, היום, זה השיא העולמי, גברת ג'אן לואיז קלמן, נפטרה בפריז בשנת 1997.
מה יפיין אותה? לעומת אחרים. כן. אני מניח שכשאתה מגיע לגיל כזה, כל המדענים עטים עליך ובודקים כן. אותך והכל.
תראה, קודם כל היא הייתה אישה עמידה, די מפונקת, אבל היא לא היה לה תזונאי, לא היה לה מדריך חדר כושר, היא לא ישנה, היא הפסיקה לעשן, בגיל 100 חזרה לעשן, והיא חלק מאוכלוסייה מאוד מעניינת בעולם, שאנחנו קוראים לה סנטנריאנס, זה אנשים שחיים מעל גיל 100, מהמילה סנצ'רי, יש 5 אזורים בעולם כאלה, שנקראים בלו זונס, האזורים הכחולים, מה שמאפיין את האנשים האלה, אתה תופתע, המדענים ילכו ויספרו לך, בצדק אגב, בחלק מהמקרים בצדק,
אופטימיים, נחמדים,
הם צוחקים, חיים טוב, יש להם חיי חברה טובים, אוכלים מזון בעיקר מהקרקע, הם מאוד מאוד פעילים גופנית, הכל נכון. אבל, אני רוצה להגיד אבל גדול, יש אוכלוסיות של סנטנריאנס, שחלקם גרים בעיר שלך גם, שחיים עד גיל 100 ו-100 פלוס, ומעשנים ושותים ולא עשו חצי.
אומרים לך אנשים גנים ובזה פותרים את העסק.
ואגב זה נכון, יש מרכיב גנטי מעל גיל מסוים, מעל גיל 100, מעל גיל 95-100, מה שמאפשר לאנשים להגיע לזה, זה איזה קומבינציה גנטית מסוימת. אבל אתה יודע מה אתה יכול להגיד להם? אם קיבלת במתנה, כן, גנטיקה.
גנים טובים, ואתה מתייחס אליהם רע, לגוף.
אולי האנשים האלה שחיים עד גיל 100, היו יכולים להאריך את החיים שלנו, כמו כולנו אגב. אנחנו כולנו יכולים להאריך את החיים שלנו בסביבות 10 שנים, אז הם קיבלו איזושהי מתנה, אנחנו לא יודעים, יש לנו את הכלים היום, אבל אנחנו לא יודעים לחזות את תוחלת החיים של האדם. היום האדם הממוצע, אתה יודע, במדינת ישראל אנחנו חיים נשים גיל 84, גברים גיל 80 בערך, זה ילך ויתארך עם השנים, והיום אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה להאריך את תוחלת החיים, אבל להאריך בעיקר את תוחלת הבריאות, כדי שנוכל לחיות יותר, אבל לחיות יותר בריא.
חלק גדול מהמחקרים שנעשים כבר שנים רבות, זה הנושא של עצירה או עיכוב ההזדקנות. אנשים מזריקים לעצמם כל מיני חומרים לניסיונות, מדענים. אנשים עושים את כל הניסיונות על חתולים וכלבים ועכברים, ולפעמים גם על עצמם. האם תמצא איזושהי נוסחה שתוכל להזריק לבן אדם משהו, והוא יאריך שנים אבל בבריאות? או לחילופין, האם אפשר יהיה לעשות שינוי גנטי באדם כשהוא נולד, או לפני שהוא נולד, שיכול ליצור מצב שהוא יאריך חיים?
התשובה היא כן. חלק מהכלים האלה כבר נמצאים על השולחן היום, חלק מהכלים מוכרים, כמו הנדסה גנטית. אם אנחנו יודעים לזהות היום, יש מה שנקרא אולמרק, סימני עיקר להזדקנות. יש לנו 9-10 סימני עיקר להזדקנות, טלומרים, תאי גזע, לא ניכנס פה יותר מדי לפרטים, שאנחנו יודעים שאם אנחנו נדע לגעת בהם, אנחנו נוכל להאריך את החיים. השאלה עכשיו זה, איך אנחנו עושים את זה? מאיזה גיל מתחילים? מגיל העוברות, מתחילים את זה בגיל המבוגר. אנחנו יודעים היום שהנדסה גנטית כבר אפשר לעשות. אנחנו יודעים להתערב בגנים, יודעים להחליף גנים.
תחת מגבלות מאוד מאוד חריפות, אתיות.
ופה נשאלת השאלה, תראה, כל הנושא של אז אני רוצה רגע לסיים את הנושא של ההזדקנות. יש היום מדענים בעולם שאומרים שמעבר לפינה כבר נמצאת הנוסחה, כמו שאתה קורא לה, שנוכל להאריך את החיים באופן משמעותי. יש לי אחת ההרצאות שלי, אני שואל, האם אנחנו ההומוספיאנס האחרונים? האם אנחנו בני האדם האחרונים בתצורה הזאת? כי תראה, ברגע שנתחיל להשתיל מוח ולשים צ'יפים וכו', אני כבר לא כל כך קורא לזה בן אדם. אבל אנחנו כן יודעים היום, תראה, כל השיטות האלה שדיברת עליהן, הזרקות ריאלים והחלפת דם וכו', הם פסאודו-סיינס, הרוב לא כל כך עובד. מצד שני, אנחנו כן יודעים שההתערבויות הגנטיות האלה שעושים, אפשר היום לעשות אותם בדרכים יחסית פשוטות. פעילות גופנית, חשיפה לסירוגין, הורמזיס. אני מדבר על זה בספר.
בספר,
צום,
כן.
צום, קור, פעילות גופנית, חיי
תקנו
חברה.
תקנו את הספר, הוא כל כך מעניין.
חיי חברה, כן? להימנע מהימנעות, להעז. לעשות לעצמך שיהיה לך אתגרים שהם יהיו קצת קשים, אבל מענים, קשה ומענה. אתה כותב
משהו בספר.
כלומר, עוד שנייה בעניין הזה, חלק מהתרופות האלה שאתה מדבר עליהן, אגב, יש תרופה אחת היום שנקראת מטפורמין, שהיא תרופה לסוכרת שמסתבר שהיא מאריכת חיים. היא עדיין לא באינדיקציה של האריכת חיים, אבל התרופה הזאת, למשל צום, פעילות גופנית, קור, עושים, גורמים לתופעות ברמה התאית שהן מאוד דומים. זאת אומרת, יש לנו כבר היום כלים להאריך את החיים שלנו. השאלה רק, ואני חוזר לנושא של האתיקה, היכולת שלנו להתערב בהערכת תוחלת החיים ובגנטיקה של האדם, מצד אחד אנחנו נוכל לגרום לעצמנו להיות הרבה יותר בריאים ולחיות יותר, וזה כנראה, הכלים האלה יהיו ברשותנו, אבל דוד, אני ורבים אחרים אומרים, רגע, אם יהיה ברשות האנשים האלה שדיברנו על האנשים האלה קודם, על לאן אנחנו מסוגלים לקחת את הידע הזה שלנו.
מי יוכל להשתמש בזה? והאם האתיקה תאפשר לכל אחד, גם אם אין לו כסף, מי יקבל את זה?
ואתה יודע מה? אני חושש מאלה שיש להם כסף. האם אנחנו נוכל לייצר חיילים? האם אנחנו נוכל לייצר אנשים שחושבים כמונו?
טוב, כבשים כבר שיבטנו.
אז דוד, פה, ואני אומר לך שהיום הרגולציה בעולם בולמת את היישום של הידע הזה שכבר קיים.
תשמע, יכולתי להמשיך איתך עוד שעה, אולי יותר. כבר חרגתי מהזמן שמותר לי. אני רוצה לספר לך משהו. אתמול בערב, לא קשור בכלל לנושא הזה, אני נורא אוהב מוזיקה, ונפלתי על משהו נורא יפה. אני רוצה לשתף אותך.
בבקשה.
אדם לפעמים עומד תמה, מה אלוקיך שואל? רוצה כוסף, פוגש כמה, לעלות בדרך מתקל. ראינו לעצור, להפסיק ולחדול, או אולי להמשיך. ראינו לשנות, בקודש בחול,
ילד בן 13, חרדי, שר שיר עם המון מוסר השכל. אני לא שמעתי את השיר הזה מעולם, אבל הקול שלו הדהים אותי, וגם המילים.
מילים, מרגש. דברים כדורבנות אומרים.
נכון?
גמרי.
טוב, אנחנו עוד נדבר. אני רוצה להודות לך, פרופסור יובל חלד.
בבקשה.
שבת שלום.
תודה לך, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.